ימי חודש מאי השנה צפויים להיות קדושים באירועים מדיניים, טקסים ומועדים שיבואו בזה אחר זה על רקע התקופה של מתיחות ביטחונית ואף תקריות של הסלמה בצפון ובדרום. ובמוקד, ירושלים. העברת השגרירות האמריקנית, המחאה הצפויה בצד הפלסטיני, יום הנכבה, יום ירושלים, גם חודש רמדאן המוסלמי שאמור להתחיל ממש באמצע מאי. הרבה תאריכים, הרבה אירועים, הרבה ימים מאתגרים לכולנו, ובפרט לכוחות הביטחון ולממשלה. על מה שחושבים בציבור הישראלי בענייני ירושלים בכלל, וגם על האתגרים הביטחוניים והמדיניים בימים אלה ובכלל, נדבר עם שניים מחוקרי המכון, עם מנהל המכון, תת-אלוף במילואים אודי דקל, ועם ציפי ישראלי, חוקרת במכון, מומחית לסקרי דעת קהל, שלום משניכם.
שלום רב.
דוקטור ציפי ישראלי.
דוקטור ציפי ישראלי, שלום לך. אז קודם כל, לגבי מה שצפוי בטווח הקרוב, אודי, מה דעתך לגבי הצפי הזה, ומה הדרך הנכונה להתמודד עם מה שלפנינו?
אני אומר כך, היה ניסיון כבר קודם של החמאס מכל הרעיון הזה של צעדות השיבה שהתחילו מרצועת עזה, לעורר גם את הגדה המערבית, את יהודה ושומרון ומזרח ירושלים, ללא הצלחה עד השלב הזה. ללא הצלחה כי יש להם אלטרנטיבות כנראה יותר טובות לאנשים בגדה המערבית, וגם אני חושב שהרשות הפלסטינית לא רוצה לתת קרדיט לחמאס, או לתת לחמאס איזשהו דימוי של ניצחון, ולכן גם היא לא עוזרת לקדם רעיון של מאומות שהתחוללו בגדה המערבית ובירושלים בפרט. אבל אנחנו צריכים לזכור דבר אחד חשוב מאוד לגבי ירושלים. הנקודה הנפיצה באמת בירושלים זה סוגיית הר הבית וחרם השריף. כי שם זה המקום שמאוד רגיש לפלסטינים, לערבים, למוסלמים. ועל המקום הזה הם רוצים להגן. דרך אגב, הרבה שחקנים רוצים להגן על המקום הזה. זה גם הירושלמים של מזרח ירושלים שלקחו את התפקיד הזה. זה גם הרשות הפלסטינית כמובן שרוצה שיהיה לה שם מעורבות, שליטה, השפעה. גם ירדן שרוצה מעורבות, שליטה, השפעה, וכחלק מההסכמים בינינו לבינם. גם ערביי ישראל, בעיקר הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית שפועל בעוד באינטנסיביות במקום הזה. ולאחרונה אנחנו רואים גם את הטורקים שולחים עוצבות טורקיות להר הבית. והמקום הזה הוא המקום הנפיץ ביותר. דרכו אפשר לגייס המונים למאומות, כפי שראינו, מגנומטרים וכל הדברים בעבר. אם נהיה חכמים ונדע לעשות הפרדה מאוד ברורה בין החניכה של האגף בשכונת ארנונה, שנקרא השגרירות האמריקאית, בו זמנית לשמור על שקט ורגיעה במקומות האחרים, שיש בהם פוטנציאל של נפיצות גם בגלל שהרמדאן קרב מתחיל וכל מה שתיארת קודם, אם נדע לעשות את ההבחנה הזאת, אז הסיכוי שנעבור את האירועים האלה פחות או יותר בשליטה. אם מישהו בכוחותינו החיוביים או השליליים יעשה משהו בסוגיית הר הבית, הוא יעורר את ההמון להגיב, ואז תהיה לנו התפרצות יותר משמעותית, ואני מקווה שנהיה חכמים ונדע להפריד בין שני הדברים.
ציפי, מה חושבים בציבור הישראלי בענייני הר הבית שאודי הזכיר מקודם? מהן הבעיות כפי שהן נתפסות בציבור הישראלי וגם מהם הפתרונות האפשריים?
אוקיי, אז אני מסכימה עם אודי לגבי האזור הנפיץ בחודש באמת כל כך משמעותי. ואני חושבת שהציבור, הרוב הדומה מה שאנחנו קוראים, הוא חכם בעניין הזה. זאת אומרת, אנחנו רואים כבר כמה שנים שהוא לא מעוניין לאפשר בעלייה חופשית להר הבית. הוא, אם כבר, אז קצת עם מגבלות. ומה שמעניין זה שהוא, אנחנו רואים את העלייה בחוסר הנכונות לאפשר עלייה להר הבית, דווקא כשיש משבר. זאת אומרת, הוא מבין שבנקודות ציון שבהם יש האזור ככה יותר נפיץ, שיש כאן יותר סכנה, שדווקא אז כדאי לעצור, ובמיוחד אנחנו גם הוספנו לסקר שלנו תת שאלה שבודקת האם לאפשר לאנשי ציבור לעלות. זאת אומרת, הוא מבין שמדובר כאן בפרובוקציה. ולכן, בשבוע כמו שבוע הבא, שהוא יכול להיות שבוע מאוד מאוד בעייתי, אני חושבת שגם הציבור יתמוך בלהיזהר בנושא הזה, ולהשאיר אולי את החגיגות סביב העברה של השגרירות, וכל השבוע מאוד מאוד בעייתי הזה, בצורה יותר מצומצמת. אז זה ככה לגבי הסוגיה של הר הבית. אם אנחנו מסתכלים על הסוגיה הזו בצורה יותר רחבה, אז צריך להסתכל על זה בכלל ביחס לירושלים, ולראות מה הציבור, מה קורה בקרב הציבור ביחס לירושלים. עכשיו יש לנו גם שבוע הבא את יום ירושלים, וזה יום שאנחנו בדרך כלל מה שאנחנו רואים בשיח הציבורי, שנה זו אולי יהיה קצת שונה, אבל בדרך כלל מה שקורה זה אנחנו רואים בעיקר את ירושלים סביב אירועי תרבות. ואכן ירושלים...
מצד הדגלים?
לא השנה. מצד הדגלים של מרכז הרב, אתה מתכוון.
Okay.
אז כן, אבל זה מיעוט שבמיעוט. זאת אומרת, רוב הציבור, מה שהוא נחשף, הוא נחשף לחגיגות יום ירושלים, סביב, או באמת אמרת, מצד הדגלים, או, אבל הוא לא נחשף לבעיה האמיתית שקיימת בירושלים. ובעניין הזה אני חושבת שכדאי להרחיב ולהסתכל על זה בנקודת מבט קצת יותר רחבה, ולהסתכל גם על העתיד דרך ההווה והעבר. עכשיו, מה שמעניין ביחס לירושלים, זה שהציבור... כבר לא מסתכל על ירושלים דרך הסיסמאות, ירושלים מאוחדת לנצח נצחים, ירושלים העיר שחוברה לה יחדיו. אלה סיסמאות שהן סיסמאות שאנחנו שומעים פה ושם בפוליטיקאים, אגב, אני חושבת שפחות ופחות. היום אנחנו רואים שהציבור מודע לזה שירושלים הלכה למעשה מחולקת. ואני חושבת שפה יש שינוי מאוד מאוד גדול וחשוב להבין אותו כדי לדעת איך להתמודד בעתיד. ובעצם השינוי הגדול חל בגל הטרור 2015, ולמרות שהיו אירועים מאוד מאוד משמעותיים והיה טרור גם ב-2014, לא חלו שם עדיין שינויים גדולים.
זאת אומרת, את יכולה לתת דוגמה לשאלה תשובה?
כן, כן. אז אני אתן דוגמה למשל מהסקר האחרון שלנו. אנחנו רואים שמעל 50% מהציבור חושב שצריך במסגרת הסכם, צריך להחזיר את השכונות במזרח ירושלים. ושנה לפני כן היה מדובר על 40%, זאת אומרת, עלייה של 10%. הנקודת ציון, כמו שאמרתי, במסגרת גל הטרור. עכשיו, למה דווקא גל הטרור? כי היו אירועים גם לפני כן. הסיפור הוא סיפור של הבטונדות, המעין מחסומים שעוצבו באוקטובר 2015 בין מזרח ירושלים למערב ירושלים, והם אמנם עוצבו לזמן מאוד מאוד קצר, אבל הם בישרו משהו, איזושהי נקודת ציון, שבמיוחד שזה נעשה על ידי ממשלת ימין, והייתה פה איזושהי אמירה, הנה זה אפשרי, אפשר לחלק את ירושלים. אפשר לחלק, זאת אומרת, בדיעבד אנחנו רואים הסיסמה של בחירות 96, פרס יחלק את ירושלים, כמה עשורים לאחר מכן, היא פתאום, אנחנו רואים אותה הלכה למעשה בשטח. אז נכון שמאז לא קרה שום דבר, אבל זה חדר לתודעה, ואנחנו רואים פה איזושהי אמירה משמעותית.
אני רוצה רגע להגיד, לציין, מאז לא קרה שום דבר, קרה המון, וזה בדיוק הבעיה. שבינתיים קורים הרבה מאוד דברים בשטח לאורך השנים, שאחרי זה קשה מאוד יהיה לשנות אותם. אז אני מסכים עם ציפי מה שהיא אמרה, באופן עקרוני, מדינת ישראל באמת לא השקיעה במזרח ירושלים במהלך 50 שנים שאנחנו שולטים במקום 51. מסתובבים במזרח ירושלים, לא מרגישים נוח. עד לא מכבר, לעיריית ירושלים אפילו לא היה רכב מתאים לפינוי השפעה מחלק מהאזורים של מזרח ירושלים. כלומר, כל הרעיון הזה של העיר מאוחדת הוא רעיון כזה שהוא לא קורה בפועל בשטח. לעומת זאת, ברמה של האנשים, וזו תופעה מאוד מעניינת, צריך לזכור היום שאוכלוסיית מזרח ירושלים היא קרוב ל-40% מתושבי ירושלים. רובם, כמעט ככולם, כאלה שכבר נולדו למצב הזה, למצב של ירושלים המאוחדת. בסדר, אחוז הצעירים הוא מאוד גדול. הם לא מכירים מצב אחר. לפני 10 שנים שניהלנו מסע ומתן ושאלנו את האנשים במזרח ירושלים, איפה אתם רוצים להיות, באיזה צד של ירושלים, הירושלים הישראלית או הירושלים של המדינה הפלסטינית. ה-60% העדיפו להיות בירושלים הישראלית. מדוע? כי שם הם האמינו שהם ייהנו יותר מחופש, חופש עיסוק, חופש תנועה, כל הדברים הללו, שהם חושבים שהם לא ייהנו מהם בצד הפלסטיני. עכשיו, הם תושבי מדינת ישראל, נושאי תעודות זהות כחולות, כן? בתור תושבים, דרך אגב, הם יכולים להתיישב בכל מקום במדינת ישראל, לא רק בירושלים. שאלנו אותם, והיה וגילית שאתה תהיה בצד הפלסטיני של ירושלים, מה תעשה? 50% אמרו שהם יעברו לצד הישראלי. כלומר, האוכלוסייה הזאת, שכבר מהווה קרוב ל-350 אלף איש, הם יותר רואים את עצמם מחוברים לחלק, לצד הישראלי, בסדר? עכשיו, איך אנחנו מתמודדים עם הסוגיה הזאת? איך אנחנו עכשיו מפרידים בינם לבין איפה שהם רוצים להתחבר? שלא נדבר כמובן שכל נושא של התעסוקה שלהם והעבודה שלהם הוא בצד הישראלי. מצד שני, דרך אגב, תופעה מדהימה, החינוך שלהם, הם מתחנכים על פי תוכניות חינוך רובם של הרשות הפלסטינית, כלומר... אנחנו מדברים על ירושלים מאוחדת, אבל התלמידים בירושלים המזרחית לא לומדים על פי תוכניות של משרד החינוך הישראלי. כלומר, יש פה איזו אנומליה, איזה חוסר היגיון בכל העניין הזה. ולכן נשאלת השאלה, מה אפשר לעשות עם הירושלים הזאת? כי בפועל היא לא מאוחדת. בצד שני, קשה מאוד לעשות את ההפרדה הזאת, בטח ברמה של האנשים. דרך אגב, גם עיריית ירושלים, שמנסה לעשות איזה מהלכים חיוביים, היא מתקשה מאוד גם בגלל כל מיני בעיות פוליטיות וועדות כאלה מחוזיות וכל מיני גורמים ששמים להם מקלות בגלגלים. אולי היה לנו זמן לדון בזה. אנחנו חשבנו היום שבעצם יש 2-3 אופציות לטווח הזמן הקצר. כלומר, יש את האופציה הרגילה שישראל מעדיפה בעצם לא לעשות כלום. להמשיך לשמר את המצב הקיים. היא עשתה מהלך עכשיו קטן, שיש לו הרבה משמעות, שהיא לקחה בעצם את כל השכונות של מזרח ירושלים שיוצאו מחוץ לגדר, ולא זכו לשום טיפול מוניציפלי, והקימה מנהלת עוטף ירושלים, שיותר מטפלת בנושאים האזרחיים באזור הזה. זה נקודה בים, נקודה בים של בעיות, אבל זה מהלך ראשון נכון. דרך אגב, השר אלקין לקח איזה רעיון אחר שאנחנו גיבשנו בעבר, שהרעיון הזה אמר, בוא ניקח את השכונות של מזרח ירושלים, רובן, כן, בעיקר הכפרים והשכונות, שבאינטרסים של ישראל בעתיד לא יהיו והיה ונגיע אי פעם לשלום הנחשף, לא יהיו בצד הישראלי, בוא נקים כבר היום רשות מוניציפלית נפרדת, נקרא לה מטרופולין מזרח ירושלים, לא נכפיף אותה לרשות הפלסטינית, נכפיף אותה למשרד הפנים. כלומר, היא תהיה בתוך התחומים, תחומים המוניציפליים של ירושלים, וניתן לתושבים לנהל את חייהם. נבנה מנהיגות מהשטח, שתוכל אחרי זה לקבל גם החלטות בעתיד. השר אלקין לקח רק חלק קטן מתוך הרעיון הזה, ואמר, בוא ניקח את השכונות שנמצאות מחוץ לגדר הביטחונית, והשכונות האלה נקים איזושהי רשות מוניציפלית נפרדת, על זה הוא עכשיו עובד ומקדם את הרעיון הזה. וזה רעיון שגם יכול להצביע לגבי העתיד, והיה ופעם נרצה להתקדם להסדר, כבר יש תשתית לעשות את ההפרדה הזאת בירושלים. אבל הדבר המרכזי, שישראל בכל דרך, וזה היא לא עשתה, בכל דרך אינטרס של ישראל לשפר את המצב במזרח ירושלים. כי היא רוצה בצד של מזרח ירושלים תושבים, מרוצים, לא מתוסכלים, שלא עושים השוואות, שדרך אגב לאפשר להם לבוא ולעבוד בירושלים, כי זה בעצם נותן להם אפשרות גם לקיים את עצמם בכבוד. וישראל הזניחה את מזרח ירושלים במשך ה-50 שנים האחרונות, וזה נושא שצריך לטפל בו מהר ככל האפשר.
אז עוד יציג כאן סוגיות שהן בתחום המדיניות, קבלת החלטות, דברים שנוגעים לניהול של בעיית ירושלים בגובה הממשל. ואני רוצה, ציפי, לשאול אותך, איך זה יכול להיקלט בציבור הישראלי? בצורה חיובית, בצורה מאוססת, על סמך מגמות שאנחנו מזהים בשנים האחרונות.
אז כן, תראה, יש לנו שאלה בסקר ששואלת בדיוק, נוגעת בדיוק במה שאודי נגע, זה בעצם על הפתרונות. זאת אומרת, אם אנחנו שואלים את הציבור, מה אתה חושב יהיו הפתרונות? מה כדאי לעשות בנוגע לירושלים? אז הדבר הכי משמעותי שעולה, זה שהציבור מבין שאין דבר כזה סטטוס קוו. וזה אנחנו רואים גם מאות שאלות שקשורות בכלל לסכסוך הישראלי-פלסטיני. זאת אומרת, מבחינתו הוא לא מעוניין בהמשך המצב הקיים. הוא מבין שאין דבר כזה, שהמצב הוא כל הזמן נזיל, אין דבר כזה סטטוס קוו. כי הדברים כל הזמן משתנים. עכשיו, מה שמעניין זה באמת אנחנו ניסינו לשלב באחת השאלות את האופציה של איזושהי אוטונומיה במזרח ירושלים, איזשהו רעיון חדש שהציבור לא מכיר בכלל. ואני חושבת שציפינו שהאחוזים, אחוזי התמיכה יהיו הרבה יותר נמוכים, כי כשאתה לא מכיר איזשהו רעיון, למה שתתמוך בו? ומה שהפתיע זה, כבר לפני 3 שנים ראינו שמעל 20%, רבע מהציבור תומך ברעיון הזה, וכשהצגנו לו כל מיני אופציות. ואנחנו רואים בשנה האחרונה שהרעיון קצת טיפ-טיפה יותר נכנס פנימה, זה כבר קרוב ל-30%. זאת אומרת, מה שאנחנו יכולים ללמוד מזה, זה שכשאנחנו מציעים לציבור אופציות אחרות, הוא מצד אחד מבין שהסטטוס קוו לא כדאי, זה לא יביא למשהו טוב, אם לא יהיו פתרונות. מצד שני, כשאנחנו מביאים לו איזשהו רעיון לפתרון, הרי הוא לא באמת מבין, הציבור הישראלי לא מבקר במזרח ירושלים, בקושי הוא מבקר לעומק בירושלים עצמה, במערב העיר, אז הוא לא באמת מכיר. זאת אומרת, שאם מציעים לו איזשהם רעיונות לפתרונות, אז הוא יתמוך בהם. זה מה שאנחנו יכולים ללמוד פה מהסקר. ודבר נוסף שמאוד משמעותי לגבי הפתרונות בסוגיה של ירושלים, זה שהציבור מעוניין בפתרונות יותר ויותר, דווקא כשיש בעיות בירושלים. זאת אומרת, אנחנו רואים עלייה בנכונות לפתרונות, כשבתקופה של גל טרור למשל. וזה אולי מנוגד קצת למה שנהוג לחשוב. וזה אולי אופייני לאנשים בכלל, שהם רוצים את הפתרון כשיש להם בעיה אמיתית, ואם לא, אז הם אומרים, אוקיי, שימשיך, מה שקורה זה מה שימשיך להיות.
אז לסיכום, וגם בהתחבר לדברים האחרונים שאמרה ציפי, יכול להיות שלפנינו יש בעצם חודש של הזדמנויות, לאו דווקא חודש של אתגרים ביטחוניים, ואם ישראל או גורמי השלטון המקומי ידעו להתנהל נכון, אז מאז יצא מתוק. אתה חושב שיש אפשרות כזאת?
לכאורה זה נכון, מה שאתה אומר זה מה שנכון לעשות. ברגע שיש איזה, יש בעיה מסוימת, שנניח כל הקטע של העברת השגרירות האמריקאית לירושלים והכרה בירושלים כבירת ישראל, אתה צריך גם לחשוב מה אתה יכול באותו זמן להעניק לצד השני בשביל לייצר איזה סוג של איזון או לייצג איזה אופציות להמשך. ולצערי אנחנו לא עושים את זה מספיק. ואנחנו לא אומרים, בואו ננצל את ההזדמנות הזאת ונעשה איזשהו משהו שיכול להעניק משהו להמשך. אפילו לא ברמה המקומית של ירושלים עצמה. כלומר, אני יודע שיש תוכנית של עיריית ירושלים לטפל בכל האזור של סילואן, ואפילו עם התושבים הגיעו להסכמות, ואנחנו לא משיקים את התוכנית הזאת בגלל כל מיני בירוקרטיות ישראליות.
אנחנו לפני בחירות בירושלים.
אנחנו לפני בחירות בירושלים, כן. ויכול להיות לנו איזו הפתעה לא טובה שיחליטו התושבים של ירושלים הערבים, כן, הפלסטינים, להצביע לעירייה עם מקרה כזה דבר. הם לא עושים את זה בגלל סוגיות פוליטיות ואי הכרה, אבל נניח שהם יעשו מהלך כזה, הם יכולים להשפיע בעצם על מי יהיה ראש העיר בירושלים. גם זה יכול לקרות. דרך כלל, בכלל יש תופעה מדהימה. אנחנו נורא חרדים לזכות השיבה. אנחנו לא היינו מוכנים לקבל את ההצעה באנפוליס, את ההצעה הפלסטינית של 80,000, ואולמר נתן להם הצעה של 5,000 עבור, לא כזכות שיבה, אלא הומניטרי. ולעומת זאת, בירושלים אנחנו מדברים בקלות על 350,000. כאילו, יש פה איזשהו משחק דאבל סטנדרט כזה, סטנדרט כפול שלנו בעניין הזה. עכשיו, רק בשביל הפיקנטריה, קיבלתי מסר מהדובר של אבס, מהתחרות אופניים בשבוע האחרון. והוא כותב לי, האמת שלא כל כך בדקתי את זה, אבל הוא כותב לי שהתחרות או המסלול היה רק במערב ירושלים. כלומר, אפשר לעשות דברים רק במערב ירושלים. לא חייבים גם את ירושלים המאוחדת בשביל לעשות אירוע בינלאומי. מעניין.
ציפי?
כן, אז אני רוצה אולי לסיים עם איזשהו, זאת אומרת, עם איזשהו, לא יודעת, נקרא לזה חזון, אולי זה קצת גדול, אבל אתמול אני עמדתי בטיילת בארמון הנציב, ואני חושבת שמשם רואים את הכל. זאת אומרת, אתה יכול לראות גם בכלל את כל הסכסוך. ואני חושבת שאם אנחנו מסתכלים קדימה על ירושלים, אז אולי זה מיקרוקוסמוס של כל הסכסוך הישראלי-פלסטיני. ואולי כדאי שבאמת זאת תהיה הזדמנות, מתישהו תהיה איזושהי הזדמנות, לפתור את הסיפור הזה ולא לדבר בסיסמאות של ירושלים המאוחדת לנצח נצחים, אולי לדבר, במקום לדבר בסיסמאות, לעשות איזשהו מעשה שקשור לירושלים, שהיא עיר מיוחדת, והייתי מאוד מאוד רוצה שזה יהיה לסיים ככה באיזושהי נימה קצת יותר אופטימית.
אז סיימנו בנימה אופטימית.